שלום וברכה. אז זה המפגש השני שלנו, שאלות הנפש, וננסה להתבונן בשאלות בנושא חינוך או בריאות הנפש, טיפול, עבודה עצמית, כל מה שקשור לנפש, מה שאני אוכל לענות, מה שידע לענות. אז שתי שאלות שהגיעו. תינוק בן שנה וחודשיים נמצא עם אמא בבית, באופן כללי עד כמה בגיל הזה צריך לענות לרצונו של הילד ועד כמה לסרב או להגביל, לדוגמה, אם רוצה הרבה מאוד שירימו אותו על הידיים, או רוצה תשומת לב ואינו משחק כמעט לבד, גם בכדי להירדם רוצה שיחזיקו אותו. יש לנו התלבטויות התמידית, מה לעשות, האם להחליט שלא נהנים, ואז שיבכה, עד שיבין שלא יקבל, או לחלוטין שבגיל זה צריך להשתדל כמה שיותר, כן, לענות לרצונותיו. אוקיי. בגיל הרך אנחנו נוהגים לתת כמה שיותר, כל מה שמתאים לצרכים של הילד הזה. הילד רוצה עכשיו שנרים אותו, הילד עכשיו הוא בן שנה וחודשיים, וזה גיל שעדיין צריך די לענות לכל הבקשות של הילד במה שניתן. כלומר, אנחנו מכבדים את הגבולות שלנו בגילאים האלה. יש מה שאנחנו לא מסוגלים לעשות, מה שאנחנו עייפים לעשות, ויש, אבל את הצורך הנפשי של הילד הוא שכן, כשהוא רוצה ידיים, ניתן לו ידיים, כשהוא רוצה חיבוק, אז חיבוק, וכשהוא עכשיו לא רוצה, אם הוא רוצה הרבה מאוד שירימו אותו על הידיים, מה היה עוד? גם בכדי להירדם, הוא רוצה שיחזיקו אותו, אז מנסים כן להחזיק אותו, אם הוא באמת לא מצליח לישון, אם לא, ושרים לו שירים ומלטפים אותו, ולאט לאט יש תינוקות שצריכים הרבה מאוד מגע, שילדים שהרבה פחות צריכים מגע. כל ילד עם הצורך שלו, ואנחנו מנסים להתאים את עצמנו אליו לפי כוחותינו, לפי יכולתנו. בגיל שנה ושמונה תשעה חודשים יש לילה אחד שהילד לא ירצה להירדם וישגע את אבא ואמא. יש איזה מקום כזה בהתפתחות, זה השבירה, שצריך לדעת שהילד הוא ישגע אתכם בלילה, אז מה שאתם צריכים לעשות זה באותו לילה להחזיק חזק, כי הוא כבר שתה, הוא כבר קיבל חיבוקים ונשיקות והכל, והוא צריך אז ללמוד. ואנחנו נכנסים לחדר כל כמה שעות, כדי להגיד לו, כל כמה דקות, סליחה, נגיד שבע דקות, חמודי שלי צריך לישון עכשיו, והוא בוכה ומתבכיין וזה קשה לו. אנחנו כן מנסים להחזיק את זה, זה לוקח בדרך כלל בהתחלה כמה שעות, בלילה השני זה כבר לוקח כמה רק דקות, ואחרי זה פוסק. יש איזה שלב כזה שצריך לדעת שהילד הולך עכשיו כבר במודע יותר לעשות את התרגיל הזה, ואנחנו צריכים להכיר בזה ולאפשר לילד כן להיות במיטה. ולא טוב לקחת ילדים במיטה, לא טוב להירדם עם ילדים, עם תינוקות במיטה. בחצי שנה הראשונה של החיים טוב שהתינוק יהיה בחדר אבא ואמא, אבל לא טוב שישן במיטה עם אבא ואמא. לא, אני לא מדבר על הגיל הרך, מגיל שלוש זה באמת לא טוב. יש ילדים שבגיל חמש, שש, שבע, שמונה, ילד מופיע באמצע לילה, מעבירים אותו מתי שאפשר חזרה למיטה שלו עם חיבוקים, ולפעמים צריך לשכב לידו קצת ולעזור לו להירדם, זה בסדר גמור. התלבטויות תמידיות, האם להחליט שלא נהנים ואז שיבכה עד שיבין שלא יקבל, ככה. יש גם דבר כזה שהילד עכשיו אכל שתי גלידות והוא לא צריך לקבל השלישית. יש דבר כזה גבול כשזה בלא תעשה, שהבדל גדול בגיל הרך בין עשה ולא תעשה. ילד שרוצה להכניס איזה אני יודע, זה מברג בחשמל, אז זה נקרא יארג ואל יעבור. זאת אומרת, תצעק, תעשה, תפגין המון, המון נוכחות ותוציא אותו משם. ילד שצריך, שוב, רוצה דבר שלא מתאים לבריאות שלו, אז אומרים לו, לא, לא תוכל לקבל. אבל במזוות עשה, כלומר נוכחות, ואני יודע לחבק אותו, והוא רוצה עכשיו קשר ולנדד אותו, והוא עושה ככה עם הידיים, וכמה שיותר לתת לו, זה מיתן לכל החיים, זה המחסנים של אהבת חינם שלו לכל החיים. התייחסות מעמיקה ליחס וגישה לכסף ולפרנסה. לפני שנעבור לכסף ופרנסה, בגילאים יותר מאוחרים, כפי שהתיארנו כבר, ילד שנמצא בגיל, נגיד מגיל 5 בערך, או בגיל 4, כן, בגיל 4-5, שנכנס לתוך איזה חנות ורוצה איזה דבר מסוים, אנחנו עוזרים לו לדבר על מה שהוא רוצה. אנחנו מדברים איתו, גם כאן, גם תינוק קטן. אנחנו לא נגיד לא וזהו, אנחנו נדבר איתו, זה לא טוב לך, מה אתה רוצה שיהיה לך חור בשיניים, מה אתה רוצה זה, מה אתה רוצה לקנות עכשיו מכונית, איזה יופי, איזה מכונית יפה, אתה יודע מה, נחשוב על זה, זה רעיון טוב. אנחנו מדברים איתו, זה לא כן או לא, אלא יש מקום תמיד לדבר ולשוחח ולהרחיב את המקום הפנימי של הילד. אז התייחסות לכסף ולפרנסה. באופן כללי לא טוב כל כך לדבר עם ילדים על כסף לפני גיל ההתבגרות. כן? הם לא צריכים יותר מדי לדעת כמה זה עלה, כמה יש כסף לבנק לאבא, כן? כמה אוברדרפט שלו. הם לא צריכים להיכנס לעניינים כספיים. בגיל 10, טוב שילד מתחיל לקבל איזה סכום מינימלי אפילו, פעם בחודש, כסף כיס, שהוא ידע קצת להבין שיש פה יחס בין מה שאני מקבל לבין החודש, זאת אומרת הזמן. זה טוב ללמוד, ככה, להמתין. אחרי זה, בגיל ההתבגרות, סכום קצת יותר גדול, שלילד קצת תחושה יותר של עצמאות יותר, אם הוא יכול גם לעשות איזו עבודה ולהרוויח מזה, זה גם טוב. זאת אומרת, שיתחיל להרגיש את הערך של הכסף בגיל הזה. כסף גימטריה, כסף גימטריה, כמה? רצוי, פחות מצוי. כלומר, מה זה כסף? כסף זה החיבור של האדם לחיים שלו, והפער של האדם בין מה שהוא היה רוצה להיות למה שהוא באמת. האדם שכל העניין שלו בחיים זה כסף, זה אומר שיש לו פער בין מה שהוא היה רוצה למה שהוא. והוא מנסה על ידי הכסף לקנות את העולם, כלומר להרים את הדימוי העצמי שלו. כן? יש במושג של הכסף פה ביטוי של הכיסופים, של הרצונות שלי. אני הולך לקניון, אני קונה איזה דבר יפה, ואני אומר לעצמי, הו, כנראה שאני שייך לדבר היפה, יש בזה גאווה. אדם שמבזבז הרבה כסף, כן? כנראה שהוא מחפש שם איזה פיצוי לדימוי העצמי הנמוך, והיות והכסף זה הפער בין רצוי ומצוי, זה כאילו נותן לי תחושה של קיום, של סגירת הפער. לכן לפעמים אנשים חרדתיים מבזבזים יותר מדי כסף, כי זה כאילו מרגיע אותם. וילדים קטנים שהם חרדתיים, הם גם יבקשו יותר כסף מאבא ואמא על מנת לפעמים להרגיע את התחושה של רעב לכסף, כלומר רעב בלהאמין יותר בעצמם. ואנחנו צריכים להיזהר בזה. אבל לדבר על כסף בתור בית לא טוב, לא נכון. הילד צריך להיות לדעתי עדיין מוגן מכל העניינים האלה ולא צריך להפריע לו יותר מדי. אז אתם מוזמנים לשאול שאלות, זה חופשי, זה יש שיעור, אני גם אין לי מה לשתוק, יש לי מה לומר, אבל מי שרוצה לשאול בשמחה. נדבר על חינוך גיל בית ספר, בבקשה. כן, כן, זהו, אתם זוכרים שדיברנו על מוח הבינה, כן, מוח שמאל שהוא מוח רציונלי, הצד הנשי שלנו, שהוא צריך להמתיק, כן, את הדינים, כלומר, אצל האישה, אמרנו, אצל המוח של הבינה, או באופן מהותי אצל האישה, יש בתחילת ההתהוות שלה שכל מאוד, מאוד חד, וגם רגש מאוד רגשן, והעבודה הנשית של כל אחד ואחד זה לחבר בין השכל והרגש. כלומר שהשכל יהיה מתחבר אל המציאות. כן? זה נקרא בשפה שלנו לעבור מחשיבה לכתחילה לחשיבה בדיעבד. זאת אומרת שהשכל ברגע שהוא רך יותר, אנחנו אינטואיטיביים יותר. אז שאלה שלך היא שאלה ביוק של האינטואיציה. כלומר של עד כמה הבטן צריך להרגיש עכשיו שזהו, עד כאן אני יכול לתת, מכאן ואילך אסור לי לתת. כן? ילד לא רוצה להתקלח. עד כמה הוא יכול אפשר להגיד לו, אתה רוצה להתקלח עוד שעה או עוד שעה וחצי, או עד כמה אנחנו נגיד לו, אתה יודע מה, היום אולי תתקלח מחר בוקר, באמת הבוקר התקלחת. עד כמה זה קריטי, עד כמה להיאבק, עד כמה, בכל סוגיה בחינוך בסופו של דבר, מאז חזרתנו אל הארץ, יש לנו להסתמך על הבטן שלנו, לתחושת בטן שלנו. שעד עכשיו לא טוב שילך לישון בלי להתקלח, זה חשוב מאוד קצת לדחוף אותו. אבל אנחנו לא נאבקים עם המציאות. אנחנו, על ידי הפיתוח של כן, לדוגמה, אדם שלומד תיאוריה, אדם שלומד אדלר, הוא אומר, אני אדלר. כל מה שאדלר אמר, אני אעשה לבן שלי. זה קטסטרופה. זה קטסטרופה, לא כי זה אדלר. כל תיאורטיקן זה קטסטרופה, גם פרויד זה קטסטרופה. כי הילד הוא צריך שנתחבר אליו, שנרגיש אותו, שנלמד ממנו. אתם יודעים שהבירורים הוא עולם של יצירה של כלים. כשמבררים משהו, מה זה אומר? זה אומר שיש לנו איזה רצוי מסוים, יש לנו איזה תובנות של מהו העיקרון, וזה חשוב גם כן לדעת אדלר, או לדעת כל התיאוריה אחרת. אבל אחרי זה, בסופו של דבר, אנחנו פוגשים את המציאות איכשהי, ומתור זה אנחנו לומדים תורה, אבל הפעם תורת השם. כלומר, תורת משה היא חשובה, היא הכרחית, זה משקפיים, אבל בלי המפגש עם המציאות, אין יצירה של כוחות נפש, אין יצירה של כלים. לכן אנחנו כל הזמן צריכים ללמוד לפתח את האינטליגנציה הזאת, הבטנית הזאת. זה לא טבעי לאדם, לפעמים אדם שגדל באווירה אקדמית כזאת, או אווירה שאין אין, אין, אין מודעות לטבעיות, הוא אדם שצריך פשוט לתרגל, כן? לתרגל את הבחינה הזאת, בעיקר אצל אמא. אמא שאין לה בטן, אין לה אינטואיציה, היא סובלת בעיקר. כי הם הבנים שמחה. השמחה באה מזה שהבינה הופך להיות מחוברת אל הבן. כן? זה דבר מאוד חשוב. רציתי להגיד עוד משהו בקשר לשאלה שלך, אני לא זוכר. אז המוח הציורי, כן, הוא התפתח ביכולתנו להרגיש עד כמה, אתה צודק, כן, זו שאלה מאוד חשובה, עד כמה כן אני נותן ואיפה אני לא נותן. כל הזמן, להרגיש את הגבול הזה של מתי כן, מתי לא, זה מה שבסופו של דבר, פה הילד ירגיש שמחוברים אליו. להקשבה, בדיוק. הוא ירגיש שמחוברים אליו, מחוברים אל הגבולות שלו, מה שהוא יכול לקבל, גם מחוברים למה שהוא לא יכול לקבל. אז זה יפה שבעברית הלשון ציווי זה לשון סבתא, כן? החיבור הוא בציווי דווקא. כשאני אומר לילד שלי, לא, לא תקבל עכשיו. זה סימן שאני מכיר את המבנה הנפשי של הילד שלי, שאני מבין את הגבולות שלו, ואני מבין שהוא צריך גם לקבל וגם לדעת לא לפעמים. לכן אני אוהב אותו, גם מפקד לחיילים שלא צריך שתהיה אהבה, כדי שיוכל לצוות עליהם. כן? המצווה זה הביטוי של אהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו, שבא לצרף אותנו, לזכות את ישראל, כן? להפוך אותנו לזכים יותר. כי הוא מצווה עלינו, זאת אומרת הוא מחובר אלינו. לעומת זאת לשון של אמירה, הוא לשון חלש הרבה יותר. כי אני סתם מדבר עם מישהו, מה שלומך, הכל טוב, מה אמרתי? שום דבר. כן? אבל כשאני מצווה עליו, אל תעשה את זה. זאת אומרת שהוא חבר שלי, אני יכול להגיד לו, אל תעשה את זה. אז הידיעה הזאת של מתי אני מחבר ומתי אני שם גבול, זה חוכמת כל החיים שלנו, כן? זה האיזון בין מה שנקרא גבורות וחסדים בדעת, כן? במודעות. אנחנו סור מרע ועשה טוב כל הזמן. ובזה אנחנו לומדים לחנך, לדעת, וידע אדם את חווה אשתו, וידע אדם את ילדיו, בן של חיבור. כן? להתחבר אליהם, זאת אומרת לאזן כל הזמן את הסור מרע ואת עשה טוב לפי חוכמת הבירורים. וזה בא מאינטואיציה, מחיבור בריא גם אל המציאות, הקשבה למה שקורה באמת למטה אצלו, ואז הילד מרגיש שרואים אותו ואז הוא רוצה לשמוע. אדם שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. בגלל שאדם שיש בו יראת שמיים שרואה את הילד, אז הוא יישמע כבר. כן? הילד ירגיש שהגבול בא ממקום נכון, מה זה יישמע? הוא ייצור עולם ציורי יותר עשיר, הוא ירגיש אהוב. בבקשה. רצית לשאול? חשבתי שאתה תאמין. בסדר? כן, בבקשה.
סימן טוב, סימן לא טוב, אז איפה הגבול באמת שאנחנו אומרים לו,
אז בגיל הנערות, נכון, בגיל הנערות עד כמה צריך שיהיה לו ערך לכסף, צריך שיהיה לו. זאת אומרת, הוא צריך לפעמים בגיל ההתבגרות שניתן לו כסף כיס, הוא צריך לפעמים לעבוד גם, עבודות פשוטות כמובן, עבודות שזה, גם לפעמים אנחנו נבקש ממנו לשמור על האחים, אנחנו כן ניתן לו איזה סכום. רק כדי שיעריך, לא בשביל ה... כדי שידע, זה כסף, ואז הוא ידע איך, איך לבזבז את זה בצורה מועילה, איך לחסוך אולי. אנחנו כן מחנכים לאיזשהו חיבור לדבר הזה. כן, אנחנו לא... בגיל ההתבגרות אני חושב שזה חשוב. כי ב-18 לחופה, כלומר ב-18 יש כבר משהו שעושה, שהילד הוא צריך להיות מסוגל לקלקל את הבית. אז כן, יש בזה כן חשיבות. עיקר עבודה עכשיו שלנו בגיל בית הספר, אנחנו רוצים לדבר קצת על הגיל שלא מדברים עליו הרבה. כן? מדברים הרבה על גיל הרך, הרבה על גיל ההתבגרות, יש גיל שהולך לאיבוד, כן? זה גיל החיוויון זה נקרא. כאילו הכל חבוי בגיל הזה, כאילו הכל בסדר, כן? אז בתיאוריות ההתפתחותיות דווקא לא, זה גיל שהוא מאוד מאוד מרכזי. מגיל 5 עד גיל 11-12, כן? גיל בית ספר. ב-5 למקרא, מתחיל להיכנס לבית ספר, ואז הוא נכנס למערכות מאוד פנימיות סך הכל. שקודם כל הוא צריך להתחבר ל-30 תלמידים בכיתה, כן? כלומר, הוא צריך, זה חוכמה, אם נזכור קצת את חוכמת הגילאים, בגיל שנה, הילד בנה את האמון, אמונה. כן, אצל אריקסון, זה המקום של האמונה, כלומר של האמון, הוא מדבר על אמון בסיסי, כלומר של האמונה, לשאת את הנעלם. לדעת, לחיות בלי אותו בקבוק, וללמוד לצייר את הבקבוק, כלומר, לשאת את הרעב וסובה, את הלילה היום, את המעבר בין עין ויש, ולדעת לשאת את האובייקט הנעלם, למרות שהוא נעלם, האימה נעלמה עכשיו, אבל אני יודע שאימא מחכה לי בבית ושיש לי אימא. זה בגיל שנה בערך הנוסחה שצריכה להיות בראש. בגיל שנתיים יש איזה שלב הרבה, עוד יותר חשוב לנו להבין, כי הוא שלב מאוד מאוד קריטי, זה שלב של נקרא תענוג בנפש, זאת אומרת, היכולת להיות עם עצמי, עם השני. שלב של אינטימיות. מתי זה בא? זה בא כי האבא שולף את הילד שלו מאבא, מהאימא. כן, למה האב פתאום מתערב? האב מתערב כי עכשיו הילד מתחיל כבר להיות גיל שנתיים, כלומר הוא מסוגל לשאת את השניים האלה. כן? יש לו כבר אפשרות להתחבר גם לאב. והאב צריך לשלוף את בנו מאימא כדי שהילד לא יהיה סימביוטי. מה זה קשר סימביוטי? קשר תלותי. כן? בלועזית סימביוטי, בעברית תלותי. כלומר שאי אפשר כבר להפריד ביניהם. הם כל הזמן צמודים זה לזה, ואנחנו אז לא מצליחים לבנות פה כוחות נפש. אז יש כמה מצבים, יש אבא שהוא מאוד מאוד עסוק ולא רואה את הילדים שלו בגיל שנה וחצי, זה לא טוב. ילד, אבא צריך להיות נוכח. כן? אפילו אם זה ב-10 דקות האחרונות להגיד לילה טוב, ובבוקר קצת, אבל צריך נוכחות אבא. צריך נוכחות אבא גם נפשית, שאבא הוא פנוי לילדים שלו בגיל שנה וחצי, וגם, מאוד חשוב, צריך שהאימא תפנה מקום, תאפשר לילד לצאת קצת מאבא, כן? כלומר, אם האמא היא יותר מדי שתלטנית, או היא תופסת יותר מדי מקום, קשה יהיה מאוד לילד לצאת. ולמה זה חשוב שהילד יצא מאמא? זה חשוב בנוסחה של האינטימיות. מה זה אינטימיות? אינטימיות זה לדעת להיות עם עצמי, איתך. כן? זאת אומרת שאני יכול עכשיו, נגיד, לדבר, ולהיות מחובר גם לכל מיני רגשות, כל מיני זיכרונות. אלא אם כן אתה מדבר רק מהמוח אל החוץ. ואז אתה בעצם לא מספיק מתחבר באמת אל האדם שנמצא מולך. רק אסיים את זה. אז בגיל שנתיים יש נוסחה פה מגית, שבעצם היא הסוד של ההנאה, שמותר לי ליהנות עם מישהו אחר. כן? אדם נשוי לא הולך למסעדה עם אישה נשואה. אתה הולך למסעדה עם אשתך. למה? כי לאכול ביחד זה אינטימי. כי כשאתה אוכל עם מישהי, לדוגמה, או את אוכלת עם מישהו, יש איזה דבר כזה שאתה נהנה בנוכחות של מישהו אחר. כן? אז זה לא צנוע. צריך להבין שיש באכילה, לדוגמה, היכולת ליהנות עם מישהו אחר, ולא לאכול רק לבד, אלא לאכול עם מישהו אחר. יש פה מזבח השם, כן? זה שולחן של יהודי, שאז אפשר שיהיו דברי תורה, וברכת המזונים יש שלושה. באמת יש פה אפשרות ליהנות, זה נוסחה מאוד מאוד מגיד בנפש, ליהנות עם השני. במשברים זה עובר דרך זה שאתה לומד להיות פגיע עם השני. זאת אומרת, כדי לחזור לגיל הזה, להיות פגיע עם השני. בגיל שלוש יש מפגש כבר עם החברה. כן? שלוש זה מספר של כבר, יש משולש, כבר שלושה. אז אתה בגיל שלוש, נושא זה נוסחה עוד יותר מורכבת. שאפשר להיות עם שניים ולא להרגיש מאוים. יש אנשים שלא יכולים להיות עם עוד שניים. כן? הם צריכים כל הזמן רק את האחד לאחד. יש פה אפשרות להיות עם שניים, וזה בסדר. שאתה יכול להיות חברתי, זה כל האינטליגנציה החברתית בגיל שלוש. לכן שלוש שנים הראשונות זה מרכזי, דיברנו על זה שבוע שעבר. בגיל חמש, כשמגיע אחרי גיל ארבע, אמנו זה עולם יותר ציורי, כן? דיברנו על זה הרבה שבוע שעבר. בגיל חמש, גיל בית ספר, אתה מתחיל להיכנס לעולם של מוסר, של שיפוטיות. שאתה כבר לומד לדעת מה זה טוב ומה זה לא טוב באמת, באופן אמיתי, בעצמך. כן? ילד קטן, בגיל חמש, אומרים לו, תגיד לי, זה טוב מה שעשית, מה דעתך? כן? הוא כבר מסוגל להגיד, לקבל איזה פרופורציה של הדבר הזה. כן? דרך ארץ קדמה לתורה, במובן הפנימי האמיתי, דרך ארץ זה בדיוק הגיל הזה, הגיל הראשוני עד גיל חמש, שהוא לומד להיות אז אדם שמסוגל לתורה. בגיל חמש הוא מסוגל להיות איש תורה, כלומר, הוא כבר מסוגל לחשוב בצורה רציונלית. עד גיל חמש החשיבה היא מיסטית. הם מיסטיקנים. היא מגית. כן? הם חושבים שמשהו שנעלם, הוא לא קיים. הם חשיבה אנימיסטית. הם חושבים שלפלאפון הזה יש נשמה. המחשבה היא רגשית מאוד. אז צריך לפתח פה את עולם מה שדיברתי על הציורים הפנימיים בגילאים הראשונים, מאוד חשוב. בגיל חמש מתחילות כבר מוסר, מתחילות כבר שכל שיפוטי. כן? לדעת מתי אני אומר דבר נכון, מתי אני אומר דבר לא נכון. יש כבר יותר את הבושה, יש אסמכות בגיל הזה. כן? שהילד פתאום מסמיק, נהיה אדום, מתבייש, כן, למה שהוא עשה. אז לפעמים יש הורים שמחנכים את הילדים בגיל שנתיים, אתה לא מתבייש. לא, הוא לא מתבייש. הוא באמת לא מתבייש, כן? זה לא מוסרי, מה שעשנו לו, זה לא מוסרי, אכפת לו. הוא צריך שנגיד, מה זה? מה עשית? כן, הוא לא צריך שנדבר על זה שזה כן נכון, לא נכון. הוא לא מבין. הוא צריך, בקיצור, הגישה היא הרבה יותר רגשית. הדבר השני, אמרנו, נכנס לחברה, בבקשה. כן, רצית גם לשאול וגם לשאול. כן. בגיל שלוש הוא בגן.
כן. בגן? הוא מרביץ בילדים אחרים. אז לא להגיד לו משהו מוסרי, טוב ורע, לקבל...
אפשר להגיד לו, רק שזה לא עוזר. מה אומרים לו? אז כשהוא בגיל שלוש הוא מרביץ, הוא אומר, מה עשית? מה זה? כן? אנחנו ניגשים אליו במקום רגשי. יש טיפ מאוד מאוד חשוב בגיל הזה, זה נקרא רמזור. אתם יודעים מה זה רמזור? מה זה רמזור? אדום, כתום, ירוק, נכון? דיברנו על זה שבוע שעבר? אז מה זה רמזור? זה להגיע לילד הזה, מה עשית? איך אתה מרביץ? וקצת ככה להרים את הקול קצת, ולעשות לו קצת עיניים ככה, ואז אנחנו מתקרבים אליו. זה לוקח דקה כל התרגיל הזה. זה לא מתאים לך, איך עשית דבר כזה? כן? אני מתפלא עליך, ואז באים, מחבקים אותו, אני בטוח שלא תעשה זה יותר, תהיה טוב. הוא חיבר... בגיל הזה הוא כן חיבר שמה שהוא עשה זה לא טוב, אבל הוא טוב. זאת אומרת, הוא צריך שנחזק את הטוב כל הזמן. לזה הוא כן הוא התחבר. הוא התחבר לתחושה טובה עצמית. ואז הוא יקח את המעשה ויחיק את זה ממנו. אבל אם התגובה היא היסטרית, לא טוב. אם התגובה היא מוסרית, יותר מדי. כן? היא יותר מדי, אני יודע, עם כל מיני הסברים, אני יודע, ואהבת לרעך כמוך... צריך לדעת, אפשר, כן אגב, אני לא אומר שאי אפשר, ואפשר גם לדבר דברים של מוסר, זה בסדר. אני רק אומר, ילד בגיל הזה, זה לא מה שיקלוט באמת. הוא יקלוט את הבעת פנים, כן? הוא קולט שלושה דברים, בעיקר. טון של קול, הבעת פנים, ושפת גוף. זה יהיה בהמשך 80-90% של התקשורת הזוגית. מה שעושה שזוגות אוהבים, זה לא מה שהם אומרים, זה 10% מה שהם אומרים, בעיקר זה שפת הגוף. כן? שלום, מה שלומך, מה שלומך, יש שפת גוף, יש כבוד, יש חיוך, יש שבת פנים, יש תנועות, את רוצה תה, לא בשביל התה, מה אכפת למי התה? יש חיבור.
מאוהבים או אוהבים?
גם וגם. אני אומר, השפה של הזוגיות היא שפת גוף, טון של קול וקשר עין. על זה אנשים מתגרשים. אנשים מתגרשים על זה שתביא לי מלח, למה אתה כועס? אני לא כועס, תביא לי מלח, מה אמרתי? למה אתה כועס? אני לא... אתה מרים את... זה נקרא האזור האפור של התקשורת. זה לא שהוא אמר, הוא לא קילל אותה, והיא לא קיללה אותו, וגם זה לא שאני יודע שאין בכלל תקשורת. לא, אלא התקשורת הביניים הזו של... איפה המפתחות? עוד פעם לקחת המפתחות שלי, כן? ואז על זה, זה שהוא עשה פו, וזה שעשה ככה, וזה שעשה פס, כן? זה מה שפוגע, כי אנחנו פה נדלקים למקום הציורי שלנו, אז פה אנחנו רואים באמת את השני, איפה שהוא נמצא. אז פה אנחנו צריכים לעבוד על זה, כן. רגע, אשר, רצית לשאול משהו בדור הקודם, אני זוכר. כן, הרמת? לא, אשר, זה סליחה. בגיל 3 הוא בוכה, לפעמים. לפעמים לא, לפעמים כן. מה, מה? הפצדה חברתית, קדימה. זה לא ניתוק מהאם בגיל 2, הוא לומד להתרחק ממנה ולהיות עדיין מחובר אליה. זה נוסחה, כן, כזאת בנפש. כשאתה לומד להתרחק, כדי להתקרב, כן. רפרושמו, זה נקרא. בגיל 7, אומרים על רפרושמו. יכולת, נגיד, לשחק בגינה, האמא בתוך הבית, וזה בסדר. אמא לא תדחה אותי אם אני לא איתה. זה הנוסחה, לא הסברתי את זה נכון. אמא לא תדחה אותי אם אני לא איתה. זאת אומרת, מותר לי בהמשך להביע כעס והוא יאהב אותי. זה נוסחה מגית לחיבור בין המוחין. שאדם מסוגל להגיד לחבר שלו, תשמע, אתה לא בסדר. מה שאתה, זה ממש פוגע בי, תדע לך, פגעת בי. הוא לא מפחד שהילד יגיד, אז לך, אז אני לא חבר שלך, הוא לא מפחד מזה. כי הוא ראה כשהוא היה ילד קטן שאפשר להתרחק מאמא ואמא פה עדיין. לכן יש לפעמים ילדים שסובלים מזה שבגיל הזה, חס ושלום, האמא הושפזה, האמא נעלמה, כן? בגיל 1.5-2. וזה יוצר באמת תחושה של חוסר מאוד גדול, כי כשהתרחקתי קצת, יופ, נעלמה לי. אז מה אני עכשיו מרגיש? שאסור לי להתרחק? אני עלול להיות תלותי, כן? אז הכל אפשר לתקן כמובן, אז צריך לתקן את מוח אם, כי זה מה שבאמת חסר לאותו אדם. כלומר, חשיבה, מה זה אמרנו תיקון של מוח אם? חשיבה חיובית. חשיבה חיובית. אם גדלתי בלי אמא או עם אמא, אני יודע, לא חיובי, לפתח חשיבה חיובית. כלומר, חשיבה שורשית. לחשוב פנימה יותר. כי האמא היא זאת שחושבת טוב עליי כל הזמן. היא הסנגורית שלי. ולכן אני הייתי יכול בגיל הזה להתרחק, ואז לחפש, אמא, איפה את? ואמא היא פה, היא קוראת איזה ספר, שלום חמוד שירי, אני פה, אל תדאג. היא פה, היא נמצאת. היא אוהבת אותי. אני יכול להתרחק וממשיכה לאהוב אותי, אז זה טוב. זה נוסחה טובה, זה נוסחה מאוד מאוד חיובית לנפש האדם.
זה באמת, זה באמת, זה באמת, זה באמת, זה באמת, זה
באמת, זה מערכת פיצוי מסוים. מערכת
פיצוי? פיצוי בצורה כמובן שלילית, או שהילד פוחק כל הזמן, שהוא לא מסוגל להתקרב לאנשים. זה באמת פיצוי טוב שלה. שאלה אם, באמת, בגיל מאוחר אתה אומר שאפשר ללמד את החשיבה החיובית, אבל עדיין בגיל רך, נניח לא עוד מצוות טוב. איך אתה מלמד ילד קטן, חשיבה חיובית של הרחוק קרוב?
זה הכי קל. ילד קטן, כדי לתקן משהו שלא עשינו נכון, זה פשוט מאוד. זה צריך להיות שינוי אצל ההורה. ברגע שיש שינוי בתודעה ויש רצון לבקש סליחה ולתקן, יש תיקון. ואת הילד פתאום מקבל אבא או אמא חדשה, הם מאוד גמישים בגיל הזה, הם מסוגלים לשאת את השינוי, ולסלוח ולמחוק את החטא של אהבה. הם מאוד מאוד גמישים, הם מוחקים ככה, כן? אין לנו מה לדאוג יותר מדי בגילים הראשונים. בגיל יותר מאוחר, זה גם לעשות תיקון וגם לשנות את הסברה, כן? בסופו של דבר, אנחנו צריכים להציף את הילדים שלנו בחשיבה חיובית. לא להתכחש מהכאב, לא להתכחש מהלא טוב, אבל לדעת להיות סולם מוצב ארצה מגיע שמיימה. לגעת בכאב במקום הכי הכי למטה, ולהרים את הילד למקום גם גבוה.
לא?
כן, לא להתפעל ממנו, כן. סליחה, אבל מי רצה לשאול לפני כן? אתה. 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 זה לא משנה. בבקשה. אז אמרנו לא, אמרנו שהוא מאוד מאוד מרכזי, אבא. כן, לא רק. הוא מלמד, הוא עושה אז את העבודה של האמא בדיוק. בגיל השנה וחצי, שנתיים, לאבא יש תפקיד מרכזי לעזור לילד להיות עכשיו, אבל עכשיו זה הכנה לחיי חברה כבר, האבא, זה שונה. כן? האבא בא להוציא את הילד אל הממד השלישי. הוא אז בטריאדה, כן, בשלושה. אבל האבא צריך לדעת, הוא פועל בעיקר לפי הציור שהוא משדר. האבא הוא עובד בעיקר באיך שהוא אוכל בשולחן. איך שהוא מדבר לאשתו, ואיך שהוא מסתכל על הכסף שהוא מרוויח, כל פעם הוא סופר כל יום, הוא מסתכל איך, כמה אור יש בעיניים שלו כשהוא סופר. כן? או כמה הוא יושב ולומד. האבא צריך להיות עם הארת פנים. כן? זה המושג של הזקן, כן? האדם בתור ביתו, הוא מייצג משהו, בעיקר. לפעמים האבא הוא מאוד פעיל בעם ישראל, וזה מוסיף לילדים המון. גאווה משפחתית חיובית כזאת, שהמודל ההזדהות של האבא הזה, מודל גבוה. הוא פועל למען העם בחינם. חשוב, שהאבא מתנדב לא יודע, במדע. זאת אומרת, האבא הוא מייצג משהו. האמא זה הרבה יותר מגע, נוכחות, אפשר שכמובן בכל מה שאמרתי עכשיו שזה יהיה גם, גם וגם כמובן. יש תפקיד יותר ייחודי. עוד פעם, אם לאמא יש יותר ביטחון
והיא... מבחינה הזאת, האם אבא צריך להיות, לא יודע, להראות גבולות, או להיות עדין, נגיד, או משהו כזה, אם אתה לא צריך... או שמבחינה הזאת, אין, לא צריך לתת גבול. לא צריך לתת כל
כך... תראו, הגבולות של היום, דיברנו על הרב לוריה, נראה לי שבוע שעבר, שמגלה בספרים אחרונים שעוד לא פורסמו, שהוא כתב ממש לפני מותו, נודע לי ברשות העליון, ככה אומר, שהשכינה חזרה לארץ. כלומר שההנהגה היום היא שונה. ההנהגה היום היא פחות של בירורים, ואומר, של הנהגה של קדושה. הרב משה רפאל לוריה, הוא כתב ספרים שנקרא בית גנזי, הוא היה החבותה של האהבת, נתיבות שלום, של סלונים, והוא לימד בישיבת שלום, איך זה נקרא? ישיבה של מקובלים במאה שערים, שנים רבות, אה? אהבת שלום, והוא 30 שנה לימד שם, ואז הוא התחיל לכתוב ספרים על בית גנזי, הוא כתב איזה 70 ספרים אולי, 60-70 ספרים, ועכשיו הולכים להוציא הרבה מאוד ספרים, הוא כתב על ארץ ישראל בשנה וחצי האחרון של החיים שלו, והוא התחיל לכתוב, כשהוא כתב את זה, הוא התחיל לכתוב והוא לא הפסיק. הייתי פוגש אותו בכותל, הוא אומר, זה מעיין שאי אפשר לעצור, ארץ ישראל. הוא כתב מסקנות יותר מרחיקות לכת של הרב קוק בכמה פסקאות. הוא הלך מאוד מאוד רחוק, נלמד את זה כל פעם קצת נראה לי, והוא מגיע למסקנה שהיום זה הנהגה של שכינה ולא של קדושה. ומה זה קדושה? קדושה זה עבודה של כנגד כזה. הנהגה של שכינה היא הנהגה של באמת באופן אמיתי הכל טוב. הילד הוא צריך להתעורר אל הטוב שבתוכו. הגבולות היום, כן, זה לא שאין בירורים, יש בירורים, אבל יש בירורים במקום חיובי. אדם שנאבק עם החיים, עם אנרגיות שליליות, של מאבקים, להיות טוב, הוא מרגיש שהוא עובד עם כלים נמוכים לעומת הדור. זה דור שצריך שרק תאמין בעצמך, רק תאמין בגודל שלך. שככה אנחנו מגדלים מגבולות בדור הזה בעיקר. מרימים את האדם, מרימים אותו. האם זה אומר שלא אומרים לילד, אל תכניס את האצבע באף? כן, אומרים לו. אבל שתדעו, זה לא מה שיעשה שהילד באמת לא יעשה. אלא ככל שאם ילד יש לו אצבע בפה, בדור הזה, לא יעזור לו שנשים לו פלפל על האצבע. זה יעזור לו מאוד זמני. אבל מה שיעזור לו זה שנגדל אותו, להיות ילד שמאמין בגודל שלו. ונאפשר לו גם להיות קטן, ונתחבר אליו בצורה אוהבת ואמיתית. אז הילד לאט לאט יוציא את האצבע. לא עובדים על הסימפטום היום כמו על השורש. זה דור שורשי יותר. כי זה תורת הגרא. כן, הוא עבר מתורת הארי לתורת הגרא. טוענת שיש מאבן השתייה אור גדול שמתפשט על בארץ ישראל על הכל. ולכן היום זה הנהגה שצריך רק לראות את הטוב בכל דבר. כשכינה בארץ. זה בשורה טובה, לא? כן, חכו שנראה אותו. את הקדוש ברוך הוא בינינו. אבל זה דבר גדול. עכשיו זה אומר שכן, יש גבולות, אבל כמובן פחות. יש, בנושא של גבולות, בפסקה מספר 4, יש לזכור שישה עקרונות, לאור מה ששאלת ולאור מה שאנחנו מדברים כאן. עיקר הנושא של הגבולות היום, זה נושא של לדעת להעלים עין. הייתי אומר, ב-80% מהמקרים, לא לראות. לא ראיתי, לא ידעתי, כן? מין הורה כזה אסטרונאוט. באמת, באמת הוא זה, הוא לקח כסף לא יפה, תחזיר חמודי. הוא לא גנב, הוא לא... כלומר, הבעיה היום זה מודעות יתר. מודעות יתר. בגני ילדים היום זה, הבעיה זה מודעות יתר. זה ילד שלא מחזיק טוב את העיפרון בגיל 4, עושים לו ריפוי בעיסוק. כן? וילד בגיל 4.5 הוא קצת היפראקטיבי, שוקלים לתת לו ריטלין. כלומר, יש אבחון מוקדם היום. יש, המערכות נלחצות מהר מדי. יש ילד שקצת לא מצליח, מצמידים לו שלושה חונכים. כלומר, יש לפעמים לחפות מילדים גם כן. זה טוב, העזרה הזאת היא טובה, שלא תבין אותי לא נכון, זה טוב להבחן, זה טוב לעזור, בגיל מוקדם זה מצוין. דבר על הפניקה של טיפות חלב, שהילד הוא לא בדיוק לפי עקומת ה... כן, ומפחידים את האימהות. לא לפחד. זה בסדר. כי, למה אני אומר את זה? כי היום ההנהגה מצד התיקון, כן, לא מצד ההבחון. זה שיש הבחון זה טוב, לדעת שהילד הוא קצת יותר נמוך מי. הבעיה שהתיקון הוא בדיוק הפוך מזה. מה הוא לחפות? כי ילד לא אוכל, כי יש לחץ שהוא אוכל. כן? זאת ההנהגה החינוכית של ילד שלא מצליח ללמוד לבגרות, כן, בגיל 17, זה יגיד לו, אז אני מבין, אז קשה לך, אז אולי כך חצי שנה ככה תעשה, תעבוד קצת. ואז אחרי חצי שנה הוא רוצה כבר, יש לי כמה כאלה שאחרי זה חצי שנה הוא רצה כבר ללמוד, כי נמאס לו להיות בברגר קינג 8 שעות על הרגליים. אז הוא החליט בעצמו, עכשיו הוא רוצה ללמוד. או, מצוין. ההורה הוא גלשן על הגלים, אם כן, הוא מתאים את עצמו, הוא מעלים עין. הגבולות היום זה זמן איכות לילדים שלנו. זמן איכות לילדים שלנו, זה אומר לקחת ילד פעם בשבוע, כל פעם הורה אחר לוקח ילד אחר, אז אם יש 10 ילדים זה פעם בחודשיים, כן? לקחת ילד, להיות איתו באופן פרטני. ליצור עם הילדים קשר פרטני גם בכלל ביום יום. ילד קטן שלא מצליח, אני יודע, לנעול נעליים, אז אנחנו עוזרים לו. אנחנו איתו. מה שלומך? יש קשר, יש חיבור, יש שפת גוף, יש מגע. שהילד ירגיש שצוחקים איתו, חוש הומור, זה מצוין לגבולות. כן? חוש הומור מה זה? זה חיבור, אוהב, אבל אפשר להעביר שם את הכל. אפשר כוס מים. תודה. מה עוד? מפגינים? מרים פנים כאילו כועסים, כן? מה, איזה מין התנהגות זאת? מה עשית? איך עשית דבר כזה? זה מעולה. כי הילד הוא צריך לראות, הוא ירגיש בתוך תוכו שאוהבים אותו, אבל שמים עליו גבולות. כן? זה מצוין. אתם מכירים את הסיפור של ירים מאביו ומכבד את אמו, אז דיברנו על זה כמה פעמים. עיקר הגבולות שלנו זה הכלה בקיצור. כן, מה עשית? זמן איכות זה מההיריון. זה באמת מההיריון. עד 120. לא, אין איזה זמן. כל הזמן. בזוגיות זמן איכות, כל הזמן. כל הזמן זמן איכות. יופי, באת להשקוט אותי בשפע. ברוך אתה, שהכל נהיה בדברו. זמן איכות, כל הזמן. זה טכניקה שמתוארת על ידי ברדלי בשנות ה-60, על איך לטפל בהפרעות קשב וריכוז. כן? איך מטפלים בהפרעות קשב וריכוז? כל יום תקדיש רבע שעה לילד, תהיה איתו זמן איכות. הבעיה שהזמן איכות הוא זמן שצריך להיות באמת עם הילד. זאת אומרת שלא עוזר הטכניקה של זמן איכות. צריך שלא יהיה פלאפון ולא יהיה טלפון. כן? זאת אומרת, צריך שבאמת נהיה פנויים לילדים שלנו. וזה אומר שזה להיכנס לאיזו דלות כזאת מסוימת. כן? כשאתה נכנס לעולמו של הילד ואתה מדבר איתו ו... זה פחות מאשר לתת שיעור עכשיו במכון מאיר, כאילו, מה זה? כן? זה כאילו כסף קטן כזה. לא, זה רק כסף אמיתי. בזה אתה נבחן בחיים, בשום דבר אחר. אגב, לא יראו ממך בחוץ, אלא מה שאתה באמת. זאת אומרת, זה גם בכלל טוב לכרטיס ביקור, אם אתה כבר רוצה לעשות דרווינים בחוץ. אבל הפוזה האמיתית היא קשורה במה שאתה באמת, כלומר בבית שלך. נכון. 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 שתי תשובות לדבר הזה. דבר ראשון, זה תלוי מאוד בכמה זמני איכות היו לפני גיל ההתבגרות. זאת אומרת, לפי זמני איכות, ככה המתבגר יהיה יותר קרוב להורים שלו ופחות עיוות. זאת אומרת, יש בזה יחס. שהוא רגיל שיש דיבור, שיש אכפיה, שיש תקשורת, שיש קשר עין. גיל ההתבגרות בסופו של דבר, גילוי של זה תמונה שהייתה מוסתרת לפני כן. דבר שני, אתה צודק, יש מתבגרים שלא צריכים כל כך את הזמן איכות, ואז לא אמרנו כלום. לא צריך להכריח ילד להיות, לדבר. אגב, זמן איכות זה לא דיבור. זמן איכות לפעמים זה שתיקה. להיות עם ילד, כן? להסתכל עליו, להביא לו איזה כוס מים, כמו שהבאת לי. זה מצוין. זה גילוי חיבה ייחודית, כן? לגלות חיבה לילד ההוא. כמו שאני רואה אותך. זה מה שיעשה שהילד ילך עם תחושה כזאת שאני נראה. מישהו רואה אותי. זה הדבר המרכזי אפשר להגיד בחיים שלנו. שאדם מרגיש שיש לו פה דימוי שנקרא אב ואם, כן? בתוך נפשו. אבא ואמא מצוירים אצלי, הם רואים אותי. והם גם אוהבים זה את זה. אז הכניסה הזאת לעולם החברתי, זה בדיוק מקביל לכניסה לעולם הרשות. מה זה כניסה לעולם הרשות? כן? מה זה הניסה של עולם הרשות? אתם זוכרים שהקדוש ברוך הוא צמצם את אורו, ופינה מקום, כן? בתיאוריות של המקובלים, ואז הכניס קו, ואז יש את הרשימו, את הרושם של האור הראשוני. כלומר, אם נסתכל על הרשימו הזה, תחשבו על איזה עיגול, והפנים של העיגול הוא הרשימו, החוץ זה האור אינסוף. וזה העולם שלנו. המקום של העולם שלנו הוא מקום יותר עוצמתי מאשר האור שנכנס אחרי זה, שזה התורה ומצוות. יש בעולם, זה בעלם גדול, אור יותר גדול, מאשר מה שאנחנו לומדים. למה אנחנו לומדים תורה? אנחנו לומדים תורה כדי להמתיק את הדינים של השכל, לחבר אותו למקום פנימי נשמתי, כדי שיהיה לנו משקפיים לראות את האלוקות שבמציאות. אז עכשיו שאנחנו בארץ ישראל, בכלל זה עוד יותר קל. אומר פרקי דרבי אליעזר, יש מדרש שאומר שהמבול היה בכל העולם כולו, חוץ מאשר בארץ ישראל. זאת אומרת, מה זה ארץ ישראל? זה המקום שנשאר מחובר לראשיתיות של העולם. יש מקום ראשיתי כזה, ראשוני. ומה יש בו? אז אם כן, יש נוכחות השם הרבה יותר גדולה, ויש גם עוצמות יותר גדולות. זה לטוב ולרע. כן, יש יותר חוצפה, ויש יותר שכינה. יש יותר עוצמות, זה עולם אנרגטי יותר גבוה, צריך יותר כלים, כלים יותר משוכללים. אז ילד בגיל 5 נכנס למקרא, כן, זה מצוין. כי הוא הולך, עכשיו תבינו למה זה השלב החברתי. בגלל שהוא ב-5 למקרא, הוא מסוגל עכשיו להיפגש עם הרשות. כן? עם העולם הרשות, כלומר לדעת להתנהג יפה, להיות ילד טוב. עד גיל הבר מצווה בסופו של דבר הוא בהגדרה של דרך ארץ קדמה לתורה. הוא ילמד להתנהג יפה. עם חברים, לדעת לא להעליב, לא להרביץ, לא, כן? לא לקלל. זה, 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 זה בחינה של דרך ארץ. למה היא אפשרית? כי יש מקרא. כלומר, חינוך בלי מקרא זה חינוך שלא מאפשר לשכל להיפגש במקום פנימי, ולכן זה חינוך שחסר לו את העיקר, כי יש פה דינים במחשבה. אז נשארים פרפקציוניסטים, אני יודע, לא גמישים, כן? נוקשים. אז זה מה שאנחנו נלמד פה את הילדים שלנו. באמת נלמד אותם לדעת להתנהג טוב ככה. ילדים שואלים, למה? למה אני צריך, כן, תרים את הצלחת? לא רוצה, למה? כן. מה זה למה? אתה חלק מהמשפחה? מה אם אני לא רוצה? כן? הדור הזה הוא פוסט מודרני בגיל 3 בערך. כן, למה? ואני לא חייב, לא חייב. לא חייב. שילדים חכמים בבית, לפעמים בגיל 10, אני לא חייב. לא חייב לעזור. מה עונים? מה התשובה? מה התשובה לאני לא חייב? נכון, זאת אומרת, תוכחות, תוכחה בגיל הזה זה הוכחות. זה על ידי הסברים, כן? מסבירים לילדים, מסבירים להם שאתה בתוך עונייה, ואם אתה עושה חור בתוך המקום שלך, אתה תפיל את כולם. אנחנו שותפים, אנחנו מסבירים להם שהם באיזה מין טירונות כזאת, מין הכנה לחיים הגדולים, שהם צריכים כן, להתכונן. אז ככה שאנחנו... לא נבלים מהטיעונים שלהם. אז תמיד, אחד מהדברים הכי חשובים בדיבור עם הילד זה, קודם כל לתת לו מקום לדבר וגם להסכים איתו. אני מבין אותך, זה באמת, יש משהו כזה שאתה לא חייב מצדה. תמיד להתחיל במה כן, ואז, אבל תשמע, בוא נחשוב על בית כזה שאף ילד לא עוזר עכשיו. מה יהיה? כלומר, אתה דרך רק הסברה, דרך ההסבר. בגיל הזה, בגיל בית הספר, הוא מפתח דבר שנקרא עצמאות. מה זה עצמאות? עצמיות, עצמאות, עוצמה. העוצמה של הגיל של המסוגלות, אמרנו לצאת מהבית, לכן כל ההקדמה הזאת על הגילים שלפני כן. למה הוא מסוגל לצאת מהבית? הוא מסוגל לצאת מהבית כי הוא מרגיש שאוהבים אותו. אז הוא מרגיש ביטחון לצאת. מה עושים ילד שיש לו חרדות פרידה? אנחנו מגבירים את החיבור, כן? אנחנו לא אומרים לו, אתה גדול, מה אתה מפחד, לך. אנחנו אומרים לו, בוא חמודי שלי, אתה רוצה חיבוק, אתה רוצה... אז אתה... נותנים לו חום. כי ברגע שהוא מקבל את המנה שמגיע לו, אז הוא מאוד נרגע, כן? זה כבר ממלא אותו. הרב קוק כותב על עבודת השם, מהי עבודת השם, כן? מהי התשובה באמת? כששוכחים, אין פסקה חובה. כששוכחים את מהות הנשמה העצמית, כשמסיחים דעה מלהסתכל בתוכיות החיים הפנימיים של עצמו, הכל נעשה מעורבב ומסופק. ואת ילד שלא מחובר לעצמו, לא יהיה עובד השם. כי הכל יהיה מצד הספק. אין לו חוויה טבעית של הדבר עצמו. הוא לא מחובר אליך. הוא מחובר למה שיגידו לו לעשות. אז יהיה לו חוסר בכוח רצון. כן? אז נחנך אותו לעצמיות. איך אומר רב אבינר? הלוואי וישבור את הרגל כשהוא מתאפס על העץ, אבל לא ישבור את הרצון. עדיף, תן לו. נכון, זה מסוכן לתאפס על העצים. אבל תן לו. אם הוא לא ישבור את הרגל, לעולם לא יפטר את הרצון שלו. כי הוא צריך להיות עצמאי. אם ההתנהגויות המסוכנות ובפרובוקציה ובצורה שהוא חייב, לא יודע, אז זה בגלל שיש בעיה, יש כאן איזה משהו, סוגיה טיפולית, אבל באופן כללי ילד לא יתאפ... בגני שעשועים, ילדים לא מתאפסים על מתקנים שהם מפחדים מהם. חוק, תשבו יום שלם בגן שעשועים, תראו. הילד הקטן הולך על המגלצ'ה הקטנה, הקטן הגדול על הבינוני והגדול על הגדול. אין פיסוס. והתשובה הראשית, התשובה הראשית, מהי התשובה? שהיא מהירה את המחשכים מיד. איש ישוב האדם אל עצמו. אל שורש נשמתו, ומיד ישוב אל האלוהים. מעניין. כלומר, כל המושג הזה שנקרא תשובה אל השם, כן? למה הילד בסופו של דבר רוצה להיות עובד השם? כי נתנו לו מקום להיות לעצמו. כי עזרו לו להיות עצמאי. זה הפוך מה שחושבים, כן? זה ילד שאוהב לחוב על אופניים ולצאת עם החבר'ה, הוא יהיה עובד השם הילד הזה. יותר. למה? יש סיכוי שהוא יהיה יותר. למה? כי הוא יודע מה זה להיות עם עצמו. הוא לא יודע מה זה להיות עם החברים, אז הוא יהיה יותר מחובר באמת לעצמו. כי הוא לא ילד תלותי. ילד תלותי עלול להיות מצב שלא תהיה נסירה, שיהיה תלותי. כלומר, הוא לא יוכל להיות לעצמו, לא יוכל, יהיה קשה לו להתחתן, וגם יהיה לו קשה לשבת עם דף גמרא לבד וללמוד, להתחכז שם. כי הוא פחות ירגיש שהוא יפנים את הדימוי של אבא ואמא. אז לכן אנחנו מכשירים את הילדים שלנו להיות אנשים עצמאים, בעיקר בגיל הזה. כן, עד גיל 5 חשוב מאוד שהילד יהיה בבית. מגיל 5-6 זה הכנה לגיל ההתבגרות, כן? אנחנו צריכים ליצור את אותה נוסחה, כן? של ריחוק מתוך אכפתיות, מתוך קרבה. שמותר לך להתרחק, אבל אנחנו איתך. כן? אנחנו דואגים, אתה לא חוזר בשעות בלי שעות, אתה נותנים לך איזה שעה גבולית. וזו פסקה לדעתי שצריך לדעת בעל פה ממש. זאת אומרת, האדם שרוצה לשוב אל השם, הוא צריך לשוב אל עצמו. כן? אל העצמיות, עצמאות, עוצמה שלו. העוצמה נובעת מזה שאדם מחובר לעצמו. לכן אנחנו מפנים מקום לילדים האלה, נותנים להם זמן איכות. לכן אנחנו לומדים לתקשר דרך הקשבה ושתיקה. לא מצאתי טוב לגוף טוב יותר משתיקה. להיות עם הילד, להשתוק יחד איתו, לתת לכל ילד תפקידים ייחודים, לכל ילד שזה, ילד, הורה צריך להתבונן על כל ילד, מה האיכות שלו, איך אני מרים את האיכות של הילד הזה. יש ילד שצריך לכתוב העיתון של המשפחה, כן? פעם בחודש להוציא איזה חוברת ככה עם המאמרים של הילדים. יש ילד שהוא, אני יודע, הילד החכם שצריך להגיד דבר תורה בשולחן. כן, לא יודע אם הוא חכם, הוא אוהב לדבר פשוט. אז שידבר. יש ילד שהוא צריך להיטיב, לשמור על האחים שלו. יש בת כזאת שהיא חצי מורה. אז היא צריכה שנעזור לה לתת שיעורי עזר לילד הקטן. כלומר, כל ילד יש לו באמת תכונות, צריך לתת להם תפקידים בהתאם לתכונות. אנחנו גם מבינים שכדי לחבר את הילד למקום הפנימי הזה, העצמי הזה, אנחנו צריכים להיות אנשים מחוברים אל הכלל. כלומר, זה נוסחה חשובה להכיר. למרות, או נראה בניגוד, זה נראה ככה בניגוד למה שאמרנו עכשיו, אם להורה אין לו איזה גם חזון, הסתכלות כללית על כלל ישראל, הוא לא מספיק יראה את הילד שלו בגודל שלו. כי הגודל של האדם הוא הנקודה הכללית. הראייה האמיתית, הפנימית של האדם, היא תמיד מתוך ראייה כוללת. כן, אם אנחנו משפחה שגרה רחוקה מעם ישראל, כן, באיזה גלות רחוקה, ואנחנו לעצמנו, רק להיות טובים לעצמנו, חסר לכל אחד, אפשר להגיד, דבר ייחודי משל עצמו. מרוב עיסוק, כן, עם זה שאנחנו, כשהמשפחה, הפנים של המשפחה יהיה לה אומה, יש סיכוי שכל אחד ימצא יותר את עצמו. שוב, אני מדבר על פרדוקס, לא הדבר מובן מאליו. אני לא מדבר על משפחות שתורת הכלל היא בלעדית ואין בכלל קשר לפרט. לא מדבר על זה כמובן. אומר שבנוסף צריך שיהיה ממד כללי, הסתכלות כוללת. אנחנו שופטים את הילד לקו זכות, זה מרים אותו. שוטפים את המוח של הילד במחמאות. שוטפים אותו במחמאות. למה? כי שטפו לו את המוח באמירות שליליות, לכן אנחנו נשטוף אותו באמירות חיוביות. אנחנו כותבים, אני רק עוד שנקודה, אנחנו כותבים לילדים מכתבים אישיים, מחלקים להם פתקים, שמים תחת לכרית, הדברים אישיים, אני מסתכל עליך, כל הכבוד שעזרת לאח שלך, אתה יודע שאתה עזרת לו מאוד, אני ממש מעריך אותך. ואנחנו גם, כדי לפתח אצלו עצמאות, אנחנו לומדים ממנו. כלומר, יש אור ישר עכשיו, אני מדבר איתכם, ואור חוזר זה מה שאתם מדברים איתי. לא ייתכן שתהיה השפעה אם אין שאלות ותשובות. אם אין למידה גם מהשואל. כלומר, העולם החי הוא עולם של שאלות. לכן חשוב לשאול שאלות. מה שתזכרו בחיים שלכם זה מה ששאלתם. זה מה שנכנס לזיכרון. מי שלא שואל, לא לומד. אין הביישן למד. מה שאתה לא שואל, אתה לא יודע. כי מה שאתה שואל, אתה יוצר כלי. כן אומר הרייץ, באחד הפסקות שלו החשובות, אתה יוצר כלי. והיום יש תורר בהמון כלים, כי יש הרבה, הרבה אורות. כן? דוגמה, יש המון צורר במגע היום. גם החברים נוגעים המון, נוגעים, נוגעים, נוגעים. מה זה המגע הזה? כל הזמן אח שלי, נשמה שלי, מתחבקים, כל הזמן מגע, מגע, מגע. יש משהו ענק בדור הזה, צריך להכיל את הדבר, הזה, כלומר ללמוד אחד מהשני. אנחנו לא סתם נוגעים. אנחנו נוגעים כי אנחנו מבינים שאנחנו ערבים זה לזה ממש. אנחנו מבינים בדור הזה שאנחנו צריכים ללמוד זה מזה. כל אחד הוא חלקי, אני, יש פה איזה משחק מצחיק, אני זה שמלמד כביכול ואתם לא יודעים ואני מלמד אתכם. אבל זה לא ככה. כל אחד פה יודע יותר ממני גם, כן? בכולל בטוח, אבל גם בכלל. אנחנו באיזה משחק הזה שעכשיו אני מלמד, אבל כאילו אתם חכמים. וכל אחד הוא צריך להאמין בחוכמה שלו. הלימוד הוא על מנת להיזכר רק במה שאנחנו כבר יודעים. לא אמרתי הרבה דברים שאתם לא יודעים, כן? אבל זה הכרחי. בלי לימוד, אז כן, אין חיים. זה מעניין, הדבר הזה. מי אמר את זה? שיש את התורה. התורה, לומדים תורה, לשם שמיים, חשוב מאוד. ויש את החינוך. חינוך זה פסיכולוגיה, נגיד, או טיפול, או חינוך. זה יותר תכליתי. כן? אדם חולה, צריך טיפול, או חינוך, איך אני עושה, מעשה, זה פחות, כן, זה פחות ללמוד תורה, זה פחות כאילו מנותק כזה מהמציאות, זה יותר תכלס כזה. אז בסופו של דבר החיבור הוא הנכון, שיהיה גם תורה, אדם שלומד, לשמע וכו', אבל גם שילמד את הטכניקות, את איך להוריד את זה בכלים נמוכים. החיבור הזה הוא חשוב. ואם אין תורה, אז אין בניין במציאות. כן, תחשבו על, מי אמר את זה, אני לא זוכר, על מכירת ספרים, ספרי קודש. יש אנשים קדושים שכתבו ספרי קודש. אבל אם אין מוכרים שמוכרים את הספרים שלהם, אז הספר, למה נכתב? אף אחד לא יקרא אותו. כן? ובסופו של דבר, בזכות הספר הזה שיצא לאור, בזכות אנשי עסקים האלה שעשו כסף על הספר הזה, יש עולם, העולם קיים. ולכן אם אין את הדברים התכליתיים האלה של חינוך, של חיי מעשה, כן? אם אין, אז גם תורה אין. התורה נעלמת. ואת התורה שאנחנו לומדים, היא חייבת את הכלי החיצון הזה של החינוך וטיפול, כדי להופיע בעולם. אז זאת, כן, בבקשה. אנחנו מגלים
במצאת השכל כל מה שמשמענו בעבודה.
כן, אנחנו מגלים. כן.
תורה עכשיו, הכל נאמר למשה בסיני.
נכון, נכון.
הרבי עקיבא שמשה מאחור, הכל כבר אנחנו יודעים.
נכון, זה פלא פלאים. נכון. נכון, נכון. זה פלא פלאים הדבר הזה. שמה שאנחנו לומדים בסופו של דבר בחיים שלנו, זה דברים שאנחנו כבר יודעים. כן, כבר יודעים. חוץ מהצד התכלית, אני מדבר על לא תכליתי פה. על הדברים הפנימיים, כן? הלא תכליתי. פה יש דברים אולי בטיפים שנתתי, נגיד, על הרמזור שלא ידעתם, כן? על הצד החיצוני, והם לא, צריך ללמוד, זה חשוב. הצד הפנימי, התוכן הפנימי שהרב קוק דוגמה מגלה לנו, זה בא ממקום מאוד פנימי שלנו. אנחנו יודעים את הכל. כן? זה בא רק לגלות. אז זה התפקיד של המחנך. המחנך הוא לא בא בכל מיני טיפים רק לדביק כל מיני הדבקות, אלא הוא לומד להתחבר לילד שלו, ואז גם ללמוד ממנו. כי הוא בא עם איזה תורה, כן? אבל את הכלי הזה הוא ילמד מתוך המפגש עם הילד שלו. מתוך המפגש, כן, עם העולם. פה מתוך המפגש עם מישהו שעוסק בזה. אנחנו במפגש פה עם, עם הכלי החיצון, אנחנו נעשה את, את החיבור בין התורה שאנחנו לומדים לבין ה... וצריך להבין שעולם הכלים זה בדיעבד. כלומר, אנחנו, יש לנו המון תובנות, אבל כדי שבסופו של דבר יהיו כלים בעולם הזה, צריך לדעת לעבוד בדיעבד. אדם לא מרים עסק ואומר, אני רק מוכר לאנשים שיש להם כובע אדום. אדם שיש לו עסק, הוא צריך כל הזמן לשבור את הכללים שלו, כל הזמן זה, לעשות הנחות, לעשות מבצעים, לעשות... המציאות דורשת שנחיה בדיעבד, בגלישה. אותו דבר בחינוך. החינוך, הפסיכולוגיה כמובן, זה המון אינטואיציה, המון לדעת, להסתמך על, על התחושות בטן, לפתח גם תחושות בטן. שנזכה להיות אנשים, מחנכים, מגדלים, דור חדש, נפלא, גדול, ליצור כלים, אבל גם שיהיו הרבה הוראות, נמשיך בנושא של גיל בית הספר פעם הבא. כן?